ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את התבוננות במושג הקבלה בספר קודרי, המסורית, שבסוף סימן חפי, אז הביטוי שמסורת הרצופה היא קריאה. אז עולה לנו כל הפחות פעם שנייה לשים לב לצורת המתודה של רבינו, של רבי יהודה הלוי, שהוא לא מוצא לנכון לעשות את מה שאני עושה לפניכם. לא מרגיש מחויב להסביר את המושגים שלו ולגרום לקוראים שלו לעמוד על עומק כוונותיו. עושה רושם שהוא מתכוון ממש ההפך, כי ברור שיש לו הרבה מה להגיד, והוא יכול בקלות להגיד, תראה, אל תבין אותי ככה, אני מתכוון עמוק יותר. אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא מתנהל מאוד לאיתו, הוא כנראה לא מודאג מזה שהקורא שלו יקרא אותו ויבין אותו מה שישר להבין, כדי שאתה קורא את הדברים כפשוטם. אז צריך לשים לב לגישה הזאת. כתבתי את זה כמה שורות. בניגוד למתודה שאנו נוקטים כאן, שעוד לפני שלמדנו ועמדנו על ההתחלה, כבר אנו עוקבים אחר כתיבתו של רבנו בהמשך ובסוף ספרו. אז בניגוד למתודה הזאת עומדת הגישה של רבנו, כי רבי יהודה הלוי מצא לנכון לא לעשות את שאנו עושים. הוא מסביר את עצמו בצורה שהסיכוי לקורא, כמו לשומע שלו המלך, להבין את מה שהוא אומר אינו גבוה, והוא אינו מתועד מזה, זה מכוון. הוא אינו חייב לפתור את בעיית העצבנות של קורא הרוצה להבין את הכל מיד מההתחלה. יש לו סבלנות. ההנחה היא שהקורא ההגון קורא קודם כל את כל הספר ומשנן אותו כמה פעמים, ורק אז מתחיל לעיין מתוך היכרות כללית עם תכני הספר, כמו שמדריכים חז"ל, שכנראה רבנו לא מעלה על דעתו שמישהו מעלה על דעתו להתנהג אחרת, ליגמר איניש והדר ליסבר. הדברים צריכים להיות יותר מועמקים גם אצלנו ומיושבים יותר בשכל ובאוריינטציה שלנו באמונת ישראל בתורה, העמקת ההבנה והפנמתה. אך למלך בשלב זה אפילו את אוריינטציית היסוד הזו שאנו מצביעים עליה כאן אין, כי רבי יהודה הלוי מתנהל כמעה הולך ובונה לאורך כל הספר את ההבנה העמוקה לאשורה. ישנה פה שיטה, עקביות, יסודיות עמוקה שחורצת את הכל מסוגיה לסוגיה ומכפל הדברים. וכך הדברים הולכים ומובנים ושופכים אור גם לאחור, כי זו המתודה שלו. הוא מזכיר דברים ובהמשך הוא יחזור עליהם, ולפעמים בהמשך הוא פתאום ייתן הרחבה מאוד גדולה של הדברים, ובהמשך פתאום תבין שאיך שהבנת מקודם זה באמת במקרה הטוב היה שטחי, במקרה הרע זה פשוט היה לא נכון. כך שמה שנאמר בהתחלה צריך להיות נזכר על פי הסוף. כל שהבין הכוזרי כאן הוא מספיק לו כדי לרצות לברר יותר ולשאול. כתוצאה מזה תבוא הסברה מרחיבה שתעורר שאלות בירור נוספות, עד שמתוך ההרחבה ומתוך החזרה בהקשרים הנוספים שיפרסו בהמשך הספר, התלבן העניין במילולו. זו המתודה של רבי יהודה הלוי, שהיא דווקא יוצרת הבנה עמוקה ומסייעת לקורא לעכל ולהפנים את הדברים. טוב, אנחנו נמשיך. סעיף חבב. אמר הכוזרי, ואם כן תורתכם אינה כי אם לכם. כלומר, אם כן אני רואה שתורתכם נתונה רק לכם ומחייבת רק אתכם. לא מעמידה על עומק הרעיון של החבר שאמונת ישראל היא עניין של אופי נפשי ייחודי של העם בכללותו, אופי שאינו מצוי בשום אומה אחרת, נשאלת שאלת המלך. אך הוא שואל מתוך ההבנה הפשוטה, אם זה עניין של מאורעות מיוחדים לכם, אז מה יכול להיות הקשר שלי לעניין? האמת היא שזוהי שאלה מתריסה. הוא מצפה המלך להגדה והסברה שתשלול את דבריו ותאמר לו, לא, זה כן, 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 שאומנם היהדות היא אוניברסלית ופתוחה לכל, אבל כן הוא מזדקר, נרתע ומופתע מאישור החבר את הבנתו. אמר החבר, אומנם כן. ומי שמצטרף אלינו מן האומות רק ישיג מהטוב שלנו ולא יהיה שווה עמנו. ואילו היה חיוב התורה בגלל שבראנו, היינו שווים בה הלבן והשחור, כי כולם בריאותיו. אבל התורה היא בגלל הוציאו אותנו ממצרים והתחברו בנו, מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם. אמר הכוזרי, אני רואה אותך יהודי מתהפך לכמה גוונים, וכבר שב דברך להיות רזה אחר שהיה שמן. אמר חבר, הרזיתי, אשמינהו, אם תרחיב לי לבך, את שרחיב בפירושו. אמר כוזרי, אמור מה שתרצה. כן, אז עוד פעם, אז אומר החבר, אני חוזר עוד פעם על סעיף חבזי, אומנם כן, ומי שמצטרף אלינו מן האומות כפרה, יקבל מן הטובה שנתיב הבורא אלינו, אך לא ישווה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראנו, היה שווה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. אך התורה מחייבת אותנו מפני שהוציאנו ממצרים והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם. אמר כוזרי, אני רואה אותך מתהפך היהודי וכבר שר דברך הזה אחר שהיה שמן. חוץ מאכזבתו מן התשובה שהבנתו הייתה נכונה, כמו שאמרנו, הוא לא ציפה שיגיד לו, אתה צודק. ציפה שיגיד לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אז חוץ מאכזבתו מן התשובה שהבנתו הייתה נכונה, הוא נרתע סקפטית מהטיעונים המוזרים על דבר התחברות כבודו אל ישראל והסגולה מבני האדם. הלו כבר בתחייתו את דברי המוסלמים הוא הציב את התהייה, כיצד ייתכן שבורא העולם הזה והעולם הבא והמלאכים והשמיים והמאורות יתחבר אל הרפש המתונף הזה, האדם. ופה הוא אומר לו, הוא מתחבר אלינו, שאנחנו התחברות כבודו, זה התרגום שלי בנתיבות, התחברות כבודו אלינו, מבני, שאנחנו הסבולה מבני אדם. אז הוא אמור מזה. ואומר, אתה לא יציב, רגע אתה מדבר, אני חושב שאתה משהו לא בסדר איתך, אחר כך אתה מדבר, אתה עושה רושם, בכל זאת אינטליגנטי, אחר כך עוד פעם אתה מדבר, שוב אתה מדבר שטויות, אז מה עובר עליך? תראה, אמר החבר, הרזה, החלק הרזה ביותר שבהם הוא השמן ביותר. הרחב לי לבך עד שאפרש אותו. אמר הכוזרי, אמור מה שתרצה. הכוזרי מבין שעל אף מוזרות הדברים ישנה כאן מחשבה ושיטה של השקפת עולם. מנקודה זו נפתחת הרצאת דברים ארוכה ומסתעפת. היא אומר לו, תן לי רשות עד שרחיב בפירוש מה שאמרתי, כדי שתבין שמשמן מה שנראה לך כיר הזה. אז הוא, בנקודה הזאת הוא מקבל את מה שהוא רצה, אשראי. מנקודה זו נפתחת הרצאת דברים ארוכה ומסתעפת שתסתיים בסימן ע"ט. מכאן עד סימן ע"ט זה כל מסכת אחת. על כן בסימן פ' אז יאמר המלך, נשוב אל העניין, הודיעני איך נוצרה דתכם. אבל עד אז אנחנו עכשיו נדמה כאילו יוצאים מן העניין. זאת אומרת, אנחנו פה עסוקים בלהסביר את מה שקומם את המלך, והמם אותו, ובלבל אותו, שמה, אז א', אז יוצא שהתורה לא מחייבת אלא רק אתכם, ואף אחד אחר. מה זה? ועוד יותר מהמם זה שהוא אומר כי התורה מחייבת אותנו מצד התחברות כבודו יתברך איתנו ביותנו, והוציאנו ממצרים, והוציא אותנו ממצרים ביותנו סגולת בני אדם. מה זה? וכל מה שיאמר מכאן עד לשם זה כל בא לענות על השאלה מה זה? וכשזה יובהר אומר, בואו נחזור להתחלה, בואו תספר לי על הדת שלכם, כי זה מה שרציתי לשמוע, שאלתי אותך ברגע ראשון, תספר לי על אמונתך, אז אתה קטע לי משפט, המם אותי, אז אמרתי, הסברת קצת, עוד פעם אמרת, בואו נחזור, כי עד שם זה נושא אחד, זה חשוב שנזכור את זה, כיוון שלא זוכרים את זה, אז עושה רושם שאתם מבינים, לפעמים זה שיטה כזאת של מרועיינים, לפעמים עושים את זה בצדק, שואלים אותם שאלה ואז מתחילים להסביר ומדברים כל כך הרבה, אז כבר שכחו מה ששאלו. אז יכול אדם ויחשוב שזה השיטה של רבנו, מתחיל, נשאל שאלה, אמר טוב אני אסביר לך, ואז מתחיל לדבר, דבר, 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 עד שכבר שכחנו מה נשאל, כי המון דברים נאמרו. בכל מקום, זה לא הגישה של רבנו. אבל בהנחה שזה לא הגישה של רבנו, צריך להחזיק ראש. כי מי שלא יחזיק ראש, אז במהלך רעיוני ארוך זה תבוסס הטענה כי חיוב התורה אותנו זה מצד התחברו עמנו ויותנו סגולת האדם. אבל זה יעשה על ידי הקדמות, הסברות, הרחבות, עד שתיבנה אוריינטציה שיטתית שלמה. אז הוא מתחיל. אמר לחבר, הנה בדין העניין הטבעי התחייבו התזונה והגידול והולדה. וכוחותיהם וכל תנאיהם, והתייחדו בזה הצמחים ובעלי החיים מבלעדי האדמה והאבנים והמחצבים והיסודות. אמר כוזרי, זה כלל שצריך פירוט, אבל הוא אמת. אמר חבר, ובעניין הנפשי התייחדו בעלי החיים כולם והתחייבו ממנו תנועות, רצונות ותכונות וחושים נראים ונסתרים וזולת זה. אמר כוזרי, גם זה אין דחייה לו. אמר החבר, ובדין העניין השכלי התייחד המדבר מכלל בעלי החיים, והתחייב ממנו תיקון המידות, ואחר כן תיקון הבית, ואחר כן תיקון המדינה, והיו הנהגות וחוקים מנהגיים. אמר כוזרי, גם זה אמת. אמר החבר, איזה מדרגה היא למעלה מזו? אמר כוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. אמר חבר, איני רוצה אלא מדרגה שתבדיל את בעליה הבדל עצמי, כהבדל הצומח מן הדומם והבדל האדם מן הבהמה, אבל הבדל ברב ומעט, אין לו סוף, מפני שהוא הבדל מקרי ואינו מדרגה באמת. אמר כוזרים, כן, אין מדרגה במוחשות אחרי האדם. אמר חבר, ואם נמצא אדם שיבוא באש ולא תזיקר ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה לפניו אור שלא יסבלו העיניים ולא יחלה ולא ייטש כוחו, עד שכאשר יגיע אל תכלית ימיו ימות מוות בחירי, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה, נוסף על ידיעת הנעלם ממה שהיה ויהיה, האין זאת המדרגה נבדלת בעצם ממדרגת בני האדם? כן, אז אנחנו בזאת במפגש ראשוני, ראשון, עם מבט כללי, מבט מציאותי כללי, עם מה שלימים יקרא חטיבת דצחם. דומם, צומע, חי, מדבר. מה שנורא נורא, נורא מפורסם, וגם החובבנים מאוד בקורס הרי, אז מכירים את זה. דומם, צומע, חי, מדבר, ישראל. זה שיטת רבים, חמשת המדרגות. וזה פה לראשונה מוצג פה. כשהישראל פה מתואר פה בתור המדרגה, כמו שיקרא לה בסעיף מ"ב, המדרגה האלוהית, מלאכית, אם היא נמצאת, זה מדין העניין האלוהי. לא מן השכלי, לא מן הנפשי, לא מן הטבעי. אז יש מדרגת דומם, ואחר כך יש מדרגת טבע, זה מה שנקרא בלשוננו צומח, ומעל זה יש מדרגת נפש, זה מה שנקרא בלשוננו חי, ואחר כך יש מה שנקרא שכלי, מה שנקרא בלשוננו מדבר. ומעל זה יש מדרגת, המדרגה החמישית, נקראת מדרגת העניין האלוהי, מה שנקרא בלשוננו ישראל. ובאמת פה בפעם הראשונה, אז הוא מצביע על המין החמישי, שהוא אם ימצא אדם שיבוא באש ולא יוזק ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, יהיה לפניו אור זוהר שאין העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלה ולא יחלש, וכאשר יגיע לסוף ימיו ימות בבחירתו, כמי שיעלה על מיטתו לישון וישן ביום ידוע ובשעה ידועה, וזאת בנוסף לידיעת הנעלם מה שהיה ומה שיהיה. הלא המעלה הזאת נבדלת בעצם מדרגת בני האדם. בזאת אנחנו פוגשים לראשונה מאפיין של עם ישראל, כי זה לא צריך להגיד לכם, מה שכל יליד יודע, מה שגם הזכרנו, זה פשטות, מה שעושה את הספר הזה לקודש קודשים, שדיברנו בשיעורים ראשונים או בשיעור הראשון, זה שהספר הזה כל כולו עניינו הפגשתנו עם המושג אולי הגדול ביותר, אולי העמוק ביותר, אולי החשוב ביותר שבכל המושגים הרוחניים, שהוא המילה ישראל. הספר הזה הוא בירור מה זה, מה פירוש המילה ישראל, מה זה עם ישראל. ופה לראשונה ישנה פה הגדרה או אפיון של הפנומן הזה, של התופעה הזו ששמה ישראל, ואת זה אפשר לקרוא לזה בצד של הצבעה לכישרון המיוחד של עם ישראל. כמו שפה זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים פה במדרג הזה של דומיון צומח חי מדבר, מה שזה יחזור עוד פעמים רבות בספר, ותכן שתכף נעשה על זה איזה סיור. גם פה בפעם הראשונה אנחנו פוגשים פה במושג מה הייחוד של עם ישראל בהצבעה לכישרון, אז מצאתי לנכון לומר לפי שיטתי ולא לפי שיטת רבנו, שאני מקדים לכם את המאוחר פה בספר, מה שהוא כנראה נגד הגישה הזאת שלי, המושג הזה כישרון הוא מתלכד עם עוד שני מושגים שהם נמצאים במתודה של הרב קוק, כישרון, קיום והשפעה. כישרון, קיום והשפעה אלה השילוש הקדוש של הגדרת המושג ישראל. מה זה ישראל? המאפיין הישראלי הוא מתגלה פה בספר בשלושת הבחינות האלה. פה זה הכישרון, מה שמתגלה פה בתיארי הנביא, אשר אין חולק עליו, שזוהי המדרגה האלוהית, המלאכית, מדרגת העניין האלוהי של הפלאיות, של הטיפוס הנבואי, שהוא הטבע לא שולט עליו, אש לא תזיקהו, יעמוד בלי מאכל, לא ירעב, ולפניו אור שלא יסבלו העיניים, לא יחלה, לא יתש כוחו, ימות בצורה לא נורמלית. בנוסף, על ידיעת הנעלם בעבר, בהווה, בעתיד. בהמשך הספר, אז רבנו יזכר את שתי ההבחנות הנוספות שתלמידו הגדול, הרב קוק, אז סביר מאוד שמפה הוא למד את זה. בהמשך הספר יהיה דיבור על הקיום ועל ההשפעה. על הקיום יעמידנו רבנו פה במאמר שני, בסימן למד ג' במהדורת רבי יצחק שלט, זה בעמוד ממבב ממזיים, שם הוא אומר, לא יעלה על הדעת כי אילו קרה כפיזור הזה לאחת האומות, לא הייתה מתבוללת באומה אחרת. בייחוד במשך זמן ארוך כזה. ואכן, כמה אומות שקמו אחריכם עבדו וזכר לא נותר מהם. אדום, מואב, עמון, ארם, פלשת, כסדין, מדי, פרץ, יוון, ברעמינים, צבים ועוד רבים. ועל ההשפעה, האמת היא שכאן אנחנו כבר הזכרנו את ההשפעה. רק לא סיפרתי לכם שזה השפעה, לא קראתי לילד בשמו. על ההשפעה רבנו מדבר במאמר רביעי. במאמר רביעי בסימן חף ג' במשל הזרע, שאותו הזכרנו גם כן בשלבים הראשונים של הקדמה שעשינו לספר. אבל צריך לשים לב שמשל הזרע המפורסם הוא מדבר על ההשפעה. כך, כי משל הזרע הוא הדבר, גם בדת משה הוא כותב, כל דת שבא אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה. על פי דברי הרב, הרב קוק, בהבחנה הזאת עומדים אנו על עומק שיטתו של רבנו. כי כך כותב הרב, העניין האלוהי, שזה מושג של רבנו, בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, שהוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון, את זה, השלמת צביון זה עד את קץ השלמתו. עניין אלוהי זה הוא המסגל את האומה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, ומביאה למדרגת עם עולם, כלומר קיום, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, ההשפעה. עוד פעם, במשפט הזה שיתקתי פה מאורות, התקתי והנדסתי אותו, אז הרב מגדיר את המושג העניין האלוהי, והוא מסביר, העניין האלוהי שכבר אמרנו שזה מושג ייחודי ומהותי בעומקו פה בספר, מושג מאוד מרכזי להבנת ההגות של הספר, אז העניין האלוקי, אז הוא מוגדר על פי הכישרון קיום והשפעה. כי יש, כך כותב הרב, עניין אלוהי בתוך, מה שהוא כותב, זה באמת, זה באמת הרעיון הפנימי של כל הספר. אם תרצו, אני מנסה להעמיד אתכם פה על לאחוז בחוט, בחוט המחשבה, בחוט החורז, שהוא תופר את כל הספר. והחוט הוא העניין האלוהי שבישראל. בעניין האלוהי, בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, הוא העצם הישראלי. וזה המהות הישראלית, העניין האלוהי, שתאריו העצם הזה, הוא מתגלה, תאריו של העצם הזה מתגלים בכל התנועות השונות. בכל התנועות השונות של עם ישראל, בהיסטוריה, בתרבותו, במעשיו, בהגותו, הם כולם מופעים של העצם הישראלי, שהוא העניין האלוהי, שנמצא בעומק הטבע של הנשמה של ישראל. ותארה מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה, את תוצאת האופי הזה, הסגנון הזה, לשון הרב, הצביון הזה, עד את קטע השלמתו. כי התוכן הנשמתי הזה, הוא הולך ומתגלה בכל ההיסטוריה, בכל מה שמתרחש, בכל הרבדים כולם, הממשיים, הרוחניים, המעשיים, הנפשיים, הכל זה הופעת העצם הישראלי, שהוא העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, שבעומק טבע הנשמה. והעניין האלוהי הזה הוא המסגל את האומה בכישרון. ומה הוא הכישרון של האומה? יצירת הנבואה בבחירי בניה, וכמו שזה מתבטא פה, הנביא אשר אין חולק עליו, זה הדמות של הנביא העליון, המופע הכי איכותי של האומה. הוא מביאה למדרגת עם עולם, זה מה שעושה את האומה הזאת לעם הנצח, עם עולם והקיום, כמו שהוא מתאר את זה. בלשוננו הפשוטה יאמר שמה שעולה מהעובדה שבכל דור קמים אלינו לחלותינו, אנחנו פה. אז זה מבליט את פלאיות הקיום, ושכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, זה מה שיוצא ומתבטא אצל רבנו במשל הזרע. שבאמת, באמת מה שנראה כאילו הולך ומוחק את הצורה של עם ישראל, בפרספקטיבה מהותית, עניינית והיסטורית, היא תבחין שזה להפך. זה עם ישראל הולך וסופח אליו את תצורות, כל הדתות, האמונות, תרבויות החיים, הם כולם הולכים מתכנסים אל האופי שלו כמעה כמעה. חזרה אל הפשט. אמר כוזרי. כן?
גם לאומות העולם יש נביא. מה מאחד את עם ישראל?
במות העולם אין נביאים, ונסתפק בזה. אמר הכוזרי, אבל המדרגה הזאת, אלוהית, מלאכית, אם היא במציאות, אם היא במציאות, וזה מדין העניין האלוהי, לא מן השכלי, ולא מן הנפשי, ולא מן הטבעי. נאמן לשיטתו המתודית, רבי יהודה הלוי אינו חושף את המסרים העמוקים בבת אחת, אלא טיפין טיפין. נושא זה של מדרג הופעת העניין האלוהי במציאות מוזכר בעוד מספר מקומות בספר. ושם מתבררת ההסתכלות השיטתית הכללית של רבנו. וכדרכי, אנחנו עכשיו נפתח עוד פעם, בסיום, כמו שעשינו ביחס לראייה, ביחס לקבלה. עכשיו אנחנו עושים סיור קצת ארוך ברחבי הספר, סביב המושג חטיבת דצחם, סביב המושג חמשת המדרגות. אז אתם מכובדים לעקוב במאמר שני, בסימן ממדלת, במהדורת שילת זה עמודים ממחת ממתק. אז כתוב שם ככה. זאת אומרת, כמו שעשינו בטיולים הקודמים שלנו, אנחנו אמורים להתרשם. ומזה שנצייר פה, בכל מקום תסתכלו, תשמעו, אני לא ממש מתכוון שום מקום להעמיק יותר מדי, אבל העמקה היא תיווצר רק אפילו המבט הבסיסי, השטחי, בכל המקומות. ונשים לב למה רבנו, מה יש לרבנו לומר בנושא הזה, ובמקומות אחרים, נגיד, כמו שזה רגיל בכלל, בדברי תורה. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אז פה תראו שמה שהוא לא אומר פה, הוא כן אומר במקומות אחרים, במקומות אחרים, גם כן לא אומר מה שאומר בעוד מקומות, לפעמים הוא חוזר, אבל אז כוונתי בעיקר, כמו שאמרתי, כמו טיול כזה, תתרשמו, אבל תנסו לקלוט, כי אני לא מתכוון להסביר לכם יותר מדי, תנסו, זאת אומרת, אל תקשיבו לי בצורה עמומה, אלא תעקבו בפנים ותנסו להבין, כי מה שבן אדם קורא ומבין בצורה פשוטה, זה כל מה שאני רוצה שתבינו בשביל זה. כי העניין האלוהי, אז כך כתוב שם במאמר שני סימן ממדל, כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי. אני קורא מהתרגומים שלי, שהם טיפה לשונים מהתרגום של הרב שלה. מכל מקום, תקבו את זה בספרים שלכם, זה בסדר גמור, תראו שהתוכן הוא לא משתנה. כשהעניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי להידבק בו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לו לאלוהים. כשם שהשכל עומד ומצפה למי שנשלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומידותיו לידי שיווי, כגון הפילוסופים, לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שנשלמו כוחותיו הטבעיים, שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר, כי בעלי החיים לחול עליו. וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע על ידי שיווי לחול עליו למען להיות מזג זה לצמח. המוטיב החוזר בפסקה זו הוא הציפייה. העניין האיכותי היותר גבוה מצפה למערכות שמתחתיו שישלימו את ציפיותיהן הן. ציפייה זו הולכת וחורזת את כל מערכות המציאות, עד שבאה לאיכותה העליונה בחול העניין האלוהי. וכשם שמתברר להלן במאמר, בסימן, לא דיברתי אתכם, כי הפסקה שעכשיו קראתי, זה לא היה בסימן מ"ד, זה היה בסימן י"ד. אמרתי לכם מ"ד? דיברתי אתכם, זה היה בעמוד למדווה ולמדזיין. ועכשיו זה בעמוד ממחת ממתי. סליחה, אני... אז רגע, אז לקרוא את זה עוד פעם? אז בואי אני אקרא את זה עוד פעם, פשוט בשביל זה, כי אלה שלא הצליחו לראות בפנים, אז גם התבלבלו שלא רואים איפה אני קורא, אז יוכלו לקלוט את זה עוד יותר גרוע. אז עוד פעם אני קורא את זה. אמר שאני חוזר עוד פעם בסימן י"ד עמוד למדווה למדזיין. כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי להידבק בו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לו לאלוהים. פה, בואו אני אעזור לכם להקשיב, פה הוא מתאר את חמשת המדרגות, אבל מהעליונה ומטה. אצלנו הוא תיאר את זה מי הדומה והולך ועולה למעלה. אבל עכשיו, פה במאמר שני, בסימן י"ד, בסוף הסימן, אז הוא מתאר את זה מלמעלה למטה. זאת אומרת, העניין האלוהי, זה המדרגה הכי עליונה, כאילו עומד ומצפה למי שראוי להידבק בו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לאלוהים. כי השם שהשכל עומד ומצפה למי שנשלמו תכונותיו הטבעיות, והגיעו מנפשו ומידותיו לידי שיווי, כגון הפילוסופים לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שנשלמו כוחותיו הטבעיים, שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר כבעלי החיים לחול עליו. וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע לידי שיווי לחול עליו למען להיות מזג זה לצמח. ובמאמר שני בסימן מ"ד בעמוד מ"ח מ"ט, אז הוא כותב כך: כי היסודות, וזה משלים את מה, משלים ממש את מה שקראנו פה עכשיו, כי היסודות, עכשיו הוא מתחיל לעשות את החשבון מלמטה למעלה. כי היסודות, כמו שאתה יודע, לא נתאבו, כי אם למה נתאבו מהם המחצבים, ואחריהם הצמחים, ואחריהם בעלי החיים, ואחריהם האדם, ואחריו סגולת האדם. הכל נתאבה איפה, ועבור הסגולה היא, למה נדבק בה העניין האלוהי. והסגולה היא באה בעבור סגולת הסגולה, והם הנביאים והחסידים. ובדרך זה סודרו דברי בעל התפילה, תן פחדך, השם אלוקינו על כל מעשיך. ואחרי כן תן כבוד לעמך. ואחרי כן צדיקים יראו וישמחו, כי הם סגולת הסגולה. אז מה אנחנו רואים פה? שישנה מגמה אלוקית. עבורה הכל הולך ומתהווה. יש עניין אלוהי, שאיפה להופעת איכות, שגולת הכותרת שלה היא הנבואה. עניין זה, שאיפה זו, היא המחוללת את כל מערכות המציאות. מתגלה ומתגלמת בהן, מחיה ומעצבת אותם, מפתחת אותם בתהליך אבולוציוני מלמעלה למטה. והכל עניין אורגני אחד. טיעון זה מתברר במילואו במאמר רביעי. בסימן ג' במהדורת שלט זה בעמוד ק' עד ק' י"ד. ואל יקשה בעיניך מה שאנו מדמים בדיבורנו את הבורא לאדם, ככה הוא כותב שם. אמנם לפי משפט השכל יש לדמותו ראשית כל לאור. את הבורא יש לדמות לאור, כי האור הוא החשוב והדין בדברים המוחשים והמקיף יותר מכולם את כל חלקי העולם ומשמשם יותר. אולם בכל שבנו על תארים שאי אפשר לא לייחסם לאלוה, אם על דרך העברה או על דרך האמת, והם חי, יודע, יכול, רוצה, מנהיג, מסדר, נותן לכל דבר חוקו, שופט צדק, אז לא יימצא בכל תחום הכרתנו דמיון יותר קרוב אליו מן הנפש המדברת. אז הוא אומר פה, את הבורא אפשר להמשיל לאור, כי בלי אור שום דבר אנחנו לא קולטים פה. אבל אם אנחנו שמים לב שזה למשל לא משהו האור הזה, כי יש כמה תארים שאנחנו מוכרחים לייחס אותם לבורא, חי, יודע, יכול, רוצה, מנהיג, מסדר, נותן לכל דבר חוקו, שופט צדק, אז האור לא מכיל את זה. אז יש משל יותר טוב שאנחנו נעדיף לייחס אותו לבורא. והוא הנפש, משהו, המשל הכי קרוב, הכי דומה לזה, זה כמו הנפש המדבר, נפש המדבר. והיא, כי היא האדם השלם. האדם זה לא הקילויים שלו, אלא זה הנפש שלו, הנפש המדברת שלו. וזה מצד היותו אדם, לא מצד היותו גוף. כי בדבר הזה, אם גוף, אם האדם זה מצד שיש לו גוף, אז מה ההבדל המהותי בינו ובין אקליפטוס? וזה הוא שותף גם לצמחים. וגם לא, אדם הוא לא בן אדם מצד הביולוגי שלו. כי מצד היותו בעל חיים, כי בדבר זה הלא הוא שותף אף לבהמות, מה את זה בינו ובין פרה? אבל פילוסופים כידוע היו מדמים את העולם לאדם גדול ואת האדם לעולם קטן. ואם כן הוא הדבר, אם אנחנו נקבל את מה שאומרים הפילוסופים, ואנחנו מקבלים את מה שאומרים הפילוסופים, אז האלוה הוא כמו הנפש המדברת של העולם, של האדם הגדול. הוא האדם בעצם. והאלוה לא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא מקרא חי העולם. על כן הכי מתאים להמשיל את האלוה לנפש העולם, או בלשון של רבנו, רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא מקרא בלשון דניאל חי העולם. מוצדק הוא הדימוי גם מצד השכל, אך בייחוד מצד הנבואה. הפילוסופים אמרו את זה, הנביאים שלנו מזמן אמרו את זה. ראיית הנבואה ברורה משל ההיקש ההגיוני. היא אשר השיגה את העליונים עין בעין, וראתה את צבא השמיים, את הרוחניים הקרובים אל האלוה ואת האחרים, בצורת אדם. הם אשר נרמז אליהם במאמר אלוה, התברך, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זאת אומרת, מה זאת אומרת נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? זאת אומרת, וזאת אומרת הזאת, זה גם יעשה את הקשר הענייני לסוגיה שאנחנו עוסקים בה. חמשת המדרגות. מה זה נעשה אדם צלמנו כדמותנו? זאת אומרת, אני הוא שהדרגתי את היצירה, והעלייתיה לפי סדר חוכמה, מן היסודות אל המחצבים, ומאלה אל הצמחים, ומאלה אל בעלי החיים אשר במים ואשר באוויר, ומאלה אל בעלי החיים אשר בארץ, בעלי החושים הדקים והקרות הנפלאות, ואתה אין אחר המדרגה ההיא, כי מדרגה מתקרבת אל הסוג האלוהי המלאכי. כך ברא אלוה את האדם בצורת מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו לפי מדרגתם. לא קרבת מקום, כי הוא נעלה מכל מקום. אם כן, צורת העולם כצורת האדם היא צורה חיה. זרם חיים אורגני אחד. המקשר בין כל הרבדים, הפיזיים, פסיכיים, רוחיים. האדם הוא עולם קטן, כשם שהעולם הוא אדם גדול. וכאדם המציאות על כל מדרגותיה אחדותית היא. ואם ההוויה כולה משולה היא לאדם, מהבב היה נמשל לחיות הנפש המדברת של האדם, חיותו של העולם, חי העולם, רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, האלוה. אם העולם הוא איש גדול, שיש בו את כל הרבדים האלה, דומם צומח, חי, מדבר, אז מה זה נשמת העולם? האלוה. אם העולם הוא איש, אז האלוה הוא חי האיש. זה המשל הכי יפה, הכי מתאים. להסביר את הבורא, מה זה הבורא, כך הוא כותב שם. אמנם ישנו ממד אלוקי הנשגב מכל התגלות. גם את זה יסביר לנו רבנו בהמשך הספר. לא לחשוב שכמובן שאנחנו מתארים את האלוה בתור נשמת העולם, רוח העולם, ונחשוב שכלו בחייו, שכן נקרא חי העולם, אנחנו לא מתפללים לחי העולם. כי אנחנו, חי העולם זה רק ההתגלות של האלוה בתור נשמת העולם. יש עוד מעל לזה המהות האמיתית העצמית. בלשון מסדרי נוסח ברכת ברוך שאמר שבשחרית מכונה הנשגב מכל התגלות יחיד, יחיד חי העולמי, מלך מושבח ומפואר דעת שמו הגדול. על ממד זה מדבר רבנו בתחילת מאמר רביעי, שם הוא כותב, שם הוויה כתוב ביוד קי, רב קי התברך והתרומה ממציין את המהות האמיתית של העצמות. אמנם חושים משיגים בכל מוחש רק את מקרב, לא את מהותו. מן המקרים יביא השכל ראיות על מהות הדברים ועל סיבתם. אך בחזון הנבואה ובראיית הלב רומזים אליו. ושם, עוד הוא כותב שם, שם אהיה, מה זה שם אהיה, שם אהיה אשר אהיה? הוא מכוון בו, המכוון בו, מה משמעות השם הזה? מה הוא רוצה להגיד לנו על שם הזה? המכוון בו למנוע מלחשוב על המהות האמיתית של העצמות, שנמנע לדעת אותה. אמרו לי, בני ישראל, מה שמו של הגואל שלנו? מה אומר אלינו? שואל משה רבנו. זה אומר, ישר יהיה. למה זה תשאל לשמי והוא פלא? ישר יהיה. אתה לא יכול לחשוב על המהות. וכן במאמר חמישי אז הוא כותב, בסימן חפל, כשיגיע אדם בדיונו לעצם הראשון ולתארים שיחוזו לו, יפרוש מזה. וידע כי חוצץ בעדו מסך אור בהיר, מסתבר מרעו, וימנע ממנו השיגו, ועבור קצרת ראותנו ודעתנו. לא בא פה ריסתרו ויחסרו, כי הוא בהיר ונגלה מפורסם ביותר אצל בעלי הרועות הנבואיות, משתצטרכו בו אל הבאת ראייה. טוב, זה פה סוגיית הראייה והראייה, אבל אז ביחס למהות, זה ברור מכל ברור, כל כך ברור, עד שאין מה לדבר על זה, כי אין אפילו מה לחשוב על זה. טוב, זה לא הנושא העיקרי שלי, אני רק מזכיר את זה כדי שלא תתבלבלו, כי פה הזכרתי לכם פה את האלוה, זה מה שרבנו אומר, שהאלוה רוח עולם ונחשוב שכלו וחייו, נותן את דרכי העולם, רק רציתי לעשות סדר, אפילו פה בספר, אז יש פה ממד מעל לזה, אבל זה לא הנושא שלי, כי הנושא שלי פה עכשיו להפגיש אתכם עם חטיבת דתך. אז בהקשר הזה הזכרתי את מה שהזכרתי. אז כן, אותה התגלות האלוקית כחי העולמים היא המתגלה בעניין האלוהי בצורת אדם, כלומר בהופעתה כאורגניות, כאחדות חיה, חותרת ומתקדמת האיכות החיונית האלוהית דרך מדרגות האיכויות השונות שלה, דומם, צומח, חי, מדבר להופעתה השלמה במציאות צורת אדם שחל בה העניין האלוהי. העניין האלוהי כאילו מצפה, איך זה הלך שם? העניין האלוהי כאילו מצפה, עומד ומצפה למי שראוי להידבק בו, כגון החסידים, הנביאים והחסידים, לחול בו, להיות לאלוהים. אבל הוא לא יכול לחול בזה עד שהשכל, שגם הוא עומד ומצפה למי שנשלמו תכונותיו הטבעיות, ותגיע נפשו ומידותיו לידי שיווי, כגון הפילוסופיה, לחול במשלמו. אבל גם זה לא יכול להיות עד שלא יתגשם הציפייה של הנפש שעומדת ומצפה להם ישלמו כוחותיו הטבעיים. אז הכל פה מצפה, מצפה, מצפה. כי היסודות לא ניתבו כידוע, כי ממה ניתבו מהם המחצבים? המחצבים למה ניתבו מהם הצמחים? כידוע, הכל פה נוצר בשביל, 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 בשביל. בשביל מה? בשביל העניין האלוהי. אבל העניין האלוהי הוא עניין שהוא מתגלה כרוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולמים, והוא תופר פה את כל המציאות כולה כזרם חי אחד שהולך ומדריג פה את כל המציאות ונותן לה צורת אדם. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אני הוא שדרקתי את כל המציאות והעליתיה מן היסודות אל המחצבים, אל הצמחים, אל בעלי החיים, אל המדבר ואל הצורה מלאכית אלוהית, עניין אלוהית. אבל הכל פה בכל הפסקאות האלה, שימו לב, מה שלא בפסקה שלנו, יש פה זרם, תפירת עניין, ציפייה, או זה ניתבה בשביל זה, ניתבה של זה. אצלנו, אחורה מן קביעות יבשות כאלה, יש מדרגה שנקראת דומה, נכון? ומה הדבר המיוחד שמעל את זה? איך זה נקרא? הטבע, צומח. ומה מעל את זה? זה ידיעות כאלה. שלך תבין מה הוא רוצה להגיד בזה. אבל אני מרמז לכם שהוא כבר פה רוצה להגיד בזה מה שהוא אומר בכל הספר. כל פנים פה, הוא מניח פה את הלבנים של המבנה שלו, של ההגות שלו, של השיטה שלו. לתמונת עולם כללית זו, של ראייה כל המציאות כולה כתנועה אורגנית שהולכת ומצמחת את המציאות פה דרגה אחר דרגה מן היסודות עד העניין, עד חול העניין האלוהי. לתמונת עולם כללית זו מתכוון הדיאלוג של החבר עם המלך לעלות. אמר החבר, נחזור לסימן מ"ג אצלנו, זאת אומרת, בסימן מ"ב אומר לו הקרוזרי, שזאת מדרגה הזאת, אלוהית מלאכית, אם היא במציאות, בכלל יש דבר כזה? אם יש דבר כזה, זה משהו לא מעולם הזה, זה משהו... זה מדין העניין האלוהי, לא מן השכלי, לא מן הנפשי, לא מן הטבעי. נכון, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. ואומר לו החבר, יש דבר כזה. יש מדרגה כזאת במציאות. כי אלה קצת תארי הנביא אשר אין מחלוקת לגביו. יש פה תופעה מוזרה, שאני לא נותן לכם זמן לנשום ולחשוב עליה, אני כבר מקדים את זה שהייתם, אתם אמורים לשאול את זה, אבל אני פשוט מדבר כל הזמן, אתם לא יכולים להקשות, אבל מן הסתם, מי ששם לב, יש פה משהו לא תקין בקביעה הזאת פה. יש פה חמש מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. מה זה המדרגה החמישית? איך קוראים לה? זה אמור להיות כל ילד יודע ישראל, אבל זה לא כתוב פה, כתוב פה, המדרגה החמישית זה נקרא משה רבנו. מה שזה מוזר, זה מוזר פעמיים, א', כי אנחנו לא רגילים להגיד שמשה רבנו, וב', לפי מה שקראנו פה, במהירות פה, בכל אוכבי הספר, רבנו בעצמו לא אומר את זה. אז אתה רוצה להגיד ישראל, תגיד. אז למה אתה מדבר לי על אדם פרטי? בניגוד למטבע לשון המקובלת, בתור המדרגה החמישית בבריאה, לא מוצא כאן עם ישראל אלא אישיות פרטית, משה. אמנם, במאמר שני בסימן מעבר, אז אומר החבר, לא ניתנה להם לישראל מעלה בגלל משה, אלא ניתנה למשה מעלה בגללם, כי אהבה אמנם הייתה בהמון זרע אברהם יצחק ויעקב, ובחר במשה להגיע טוב עליהם על ידו. אז מה? אז לכאורה הוא סותר את עצמו. כי הוא אומר, העיקר, המדרגה האמיתית זה ישראל. ומשה הוא כל מה שבכלל הקדוש ברוך הוא מתעסק עם משה, זה בשביל המדרגה האלוהית שהוא רוצה לתת לישראל. לא ניתנה להם לישראל למעלה שלהם בגלל משה, אלא ניתנה למשה מעלה בגללם, כי אהבה אומנם הייתה בהמון זרע אברהם יצחק ויעקב, ובחר במשה להגיע טוב על ידיהם על ידו. האמת היא שאין בשני המקומות האלה הבדל גדול, כי משה הוא דוגמה לכל ישראל. מה שנמצא אצל משה בפועל נמצא אצל המון ישראל בכוח. משה הוא התשקיף של המציאות הקיימת בפועל בנשמת כלל ישראל. לרבי יהודה הלוי חשוב להדגיש את תופעת העניין האלוהי. זה המדרג את המציאות על ידי איכויות שונות. על כן הוא מדגיש כאן את האיכות במלוא עניינה. איכות הנביא העליון, משה רבנו. משה, התגלות הממד האיכותי במלוא קומתו. זרם חיות העניין האלוהי מתבטא במדרגות המציאות השונות, כשגולת הכותרת שלה היא האיכות הפלאית, האיכות הישראלית. איך קוראים לאיכות הישראלית? משה. טוב, אנחנו נעמוד פה. תמיד נעמוד באמצע. אז לא משנה באיזה אמצע.